חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בימים כאלו, כשהדיבורים נעשים רעים יותר ויותר, והתקשורת מוצפת איומים במלחמת אחים, קריאות לסרבנות, גינוי אוטומטי לכל מהלך של הממשלה, וגם גיבוי אוטומטי גם לדברים שחייבים לחקור ולחשוף ולעקור מהשורש, כמו הקשרים בין מקורבי ראש הממשלה וקטר, אני מבקש לשבח מעשים, לא דיבורים. עשרות אלפי יחידות דיור חדשות לבנייה בשלבים שונים של אישור וביצוע אושרו ביהודה ושומרון. הממשלה אישרה היום גם פיצול של 13 יישובים שקיימים בשטח, ומעמדם הפורמלי הוא כשכונות של יישובים קיימים, והחליטה להכיר בהם כיישובים עצמאיים. כך למשל לגבי אלון, הסמוך לכפר אדומים, שהוקם כשכונה של כפר אדומים, למרות שהוא יישוב עצמאי כבר 35 שנים. וכך לגבי חרשה, כרם רעים, נריה, מגרון, שבות רחל, אובנת, בראש הבקעה, ביטרונות, לשם, נופי נחמיה, טל מנשה, איבי הנחל וגבעות. זה מהלך של תיקון עוולות היסטוריות של עשרות שנים. סמוטריץ' אמר שזה צעד חשוב בדרך לריבונות בפועל ביהודה ושומרון. רון ומיד גרר גל גינויים מארגוני שמאל שונים, ולא תאמינו, אפילו החמאס גינה. בהודעת החמאס נאמר, חמאס מזהיר בפני הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון, וטוען כי מדובר במאמץ ישראלי לשינוי המציאות הדמוגרפית באזור. הנה, אפשר לתפוס אפילו את חמאס באמירת אמת. אנחנו משנים את המציאות הדמוגרפית באזור, בין השאר כי הבנו איזה אסון המיתו עלינו הסכמי אוסלו וההתנתקות, והותרת שטחי מולדת בידי הרשות הפלסטינית או החמאס.
חמש בערב, השוטר הרע.
אני ליאת רון, והערב אני השוטר את הרעה. ליאל ולדמן, אף שכול הייטקיסט ואיש חכם, נשבר מהמרות של המחאה בתוך הגלגל, אז הוא כתב טקסט שאף ברשת שוב, והולך ככה. אני אמשיך להגיד את זה עד שיצא לי ישן מהאוזניים, אנחנו תוכנים מים, עוד הפגנה, עוד מחאה, עוד מעצרים, עוד מכתזיות, עוד מאבק, עוד יום שיבוש, עוד חסימת איילון, אפס משמעות, אפס השפעה על המציאות. עוצרים אותם רק בדרך אחת. מיליון אנשים יושבים בבית, סוגרים טלוויזיות, גם לא חדשות כלום. לא שולחים למסגרות בכלל, לא בית ספר, לא גן, לא חוג, לא צופים כלום. לא הולכים לעבודה, לא קונים כלום, רק מה שהכרחי. תעשו אהבה, שחקו עם הילדים, זה חינם. להוריד להם את השלטר עכשיו. שבועיים, שבועיים עד חודש, והממשלה נפלה טירוף פירושו לעשות את אותו הדבר פעם אחר פעם ולצפות לתוצאות שונות. ולדמן צודק. נראה שחוץ מלשחרר כיתור של המחנה המודאג, המחאות האלה לא עושות רושם על אף אחד בממשלה, אלא דווקא מתדלקות אותה ואת תומכיה. השאלה היא, האם האלטרנטיבה שהוא מציע מחוברת למציאות? אז נתחיל בקל. לא לצפות בחדשות, סבבה, מקובל. הלחץ הדם זה ישפיע לטובה. על ביבי, פחות. לא לשלוח את הילדים לצופים ולחוגים? נו, נסבול גם את זה. לא קונים כלום, זרמתי. הכי טוב לחסוך. אבל לא ללכת לעבודה ובמקום לעשות אהבה ולהיות עם הילדים? לעשות אהבה ולהיות עם הילדים זה אוקסימורון, ומעטים ההורים שיכולים לעשות את שני הדברים האלה במקביל. אבל הלו, להפסיק לעבוד, שזאת הסנקציה הכי משמעותית? זאת שבאמת יכולה להזיז פה משהו להשפיע על הכלכלה הישראלית? רק מיליארדרים כמוך מסוגלים להרשות לעצמם. מה אתה אומר? אולי כדאי לחשוב על משהו אחר?
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד וליאת רון.
שבוע טוב, ליאת.
שבוע. שבוע, אני יודעת, טוב, לא יודעת טוב.
טוב זה ברכה למה שיהיה. אני מסכים. אני מסכים עם ולדמן בעניין אחד.
נו.
אם סוגרים את 11, 12, 13 ו-14, ישראל עוברת ממקום שמיני בעולם במדד האושר למקום הראשון.
הראשון, זה בטוח. זה בטוח, כן, אבל לשבת ולא לעבוד, אריה אפס. לא יודע, לא בטוחה שהרבה יכולים...
לא יקרה, אבל טלוויזיה זה בר השגה.
טלוויזיה ואהבה, לעשות אהבה זה תמיד... אנחנו ממש ממש...
אנחנו לגמרי בעד. אני כמובן רק יועץ חיצוני, אבל...
ברור, אנחנו נסתכל, אבל בוא, אנחנו יכולים להיות טיפה יותר מציאותיים, ואנחנו תכף נהיה כאן מציאותיים, כי תכף מתחילות החדשות, אז אנחנו נדבר על המון דברים אחר כך, נכון?
אחרי החדשות, אחרי שנעבור למקום העשירי במדע הטעות.
יאללה, בוא ננסה.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור, שקד וולפין. ליאת, נאמר שלום וערב טוב לשר עמיחי אליהו, שר המורשת של מטעם עוצמה יהודית.
ערב טוב.
השר החוזר, נכון? השר החוזר, כן. ערב טוב, אדוני.
שבוע טוב, ובזאת השם שיהיה לנו ניסן עתידין להיגאל, שהחטופים יחזרו. תפילה גדולה לניצחון.
אמן. אבל יש כמה צעדים בדרך, לפחות הממשלה רואה צעד חשוב בדרך לשם, כנראה בהדחתה של היועצת המשפטית לממשלה. שנה וחצי או שנתיים הסתדרנו, למה זה דחוף עכשיו?
אני לא בטוח שהסתדרנו. אני ממש לא בטוח שהסתדרנו.
הסתדרתם?
לא, זה לא נקרא להסתדר. כשאני מסתכל לצורך העניין על ההדלפה של הסרטון המגמתי הארוך משדה תימן וחוסר הנכונות של היועצת המשפטית לממשלה לבדוק אפילו בבדיקה מזערית מי הדליף ומי היה שותף להשחרה של חיילי צהל והשקרים שהם אנסו, שקרים שעד היום מספרים אותם בעולם, אז אני מבין שיש כאן בעיה ביטחונית, מכיוון שאנחנו מתקשים להכריע את המערכה, כשיש מי שקושר לצהל את הידיים, מי שפוגע ביכולות הרתעה שלנו, וליועצת המשפטית לממשלה בין השאר, לא רק, יש אשם תורם בסוגיה הזו. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על המערכה הכללית, אנחנו מבינים, היו אנשים שרצו לקדם את תהליך אוסלו. יתרה מזו, אני רוצה לספר לכם סיפור, אני אישית הייתי חייל במלחמת לבנון השנייה, ולפני שיצאנו לי ללבנון לעמוד מול המחבלים, ונהרגו לי שמה 13 חיילים, חלקם בכפר גלעדי, אמר אז ראש הממשלה דאז, כזכור לכם היה אולמרט, תוכנית המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, תעזור לקדם את ההתכנסות משטחי יהודה ושומרון, קרי, אנחנו הולכים לעשות לכם עוד גירוש שטיף, אם תלכו להילחם ואם תנצחו...
אז איך זה קשור לגלי בהרב מיארה, רק תסביר לנו?
לא, איך זה קשור.
אוקיי,
קשור מאוד. כי אנחנו, אפילו לא לרגע, ואפילו לא היה אחד שסירב פקודה, אחד שאמר, למרות שראש הממשלה ההוא, אפילו הנאשם בפלילים, המושחת, אמר את הדברים, אנחנו לא באנו בהתננו את האהבה שלנו לארץ.
אבל איך זה קשור לגלי בהרב מיארה?
גלי לא קרא לסירוב פקודה.
כן. נכון, גלי לא קרא לסירוב פקודה, אבל הסלחנות שיש כלפי הסרבני פקודה, הסלחנות שיש גם...
למה יש סלחנות? הרי כל מי שמסרב זורקים אותו מהצבא, אני לא מבינה למה...
עכשיו התחילו לזרוק אותו מהצבא?
לא, גם קודם זרקו מהצבא, אני מזכירה לך.
לא, התשובה היא לא, כדאי להיות...
שניים נדמה לי.
שניים נזרקו, נכון? שניים נזרקו, אחרים לא סרבו, לא קיבלו פקודה ולא הגיעו. שניים שלא הגיעו, סולקו מהצבא. ובצדק אגב.
סרבו הצבא בגיבוי של הפצרית ושל ממש סירב להתעסק בתופעה של סרבנות פקודה. ברפורמה המשפטית בטרם
בוא נהיה יותר ספציפיים אדוני, אני מרגישה שאתה כאילו באמת מביא לנו את לבנון השנייה. למה פיתרתם, למה אתם מהרים לפטר את היועצת המשפטית עכשיו? מה בוער לכם? ואני חוזרת לשאלה הראשונה של אריה, בוא תמקד אותנו, כי זאת לא הסיבה, נכון?
אני חושב שמקדתי ואני חושב שמעתי את הדברים. אני טוען שה הפוליטיזציה של מערכת המשפט פוגעת בביטחון שלנו, פוגעת ביכולת שלנו לנהל את המלחמה ואת משרדי הממשלה. ממש, זה אחד לאחד. ברגע שאתה לא יכול לנהל, שאתה לא יכול לנהל את הצבא, שאתה לא יכול לקבל מידע, שהיועצת המשפטית בקשר אישי צמוד עם ראש השב"כ, שמאפשר לאנשים להעלים מידע מהדרג המדיני, אז יש פה...
אבל אתה יודע, סליחה, אני לא יודע הרי אם אתה מסכים איתי, אבל יש לי איזושהי תחושה של ערבוב תחומים פה. היועצת המשפטית לממשלה, היא אומרת לצבא מה לעשות, היועצת המשפטית לממשלה היא מורה לשבק, נדמה לי שזה הממשלה שאמורה להורות לשבק, ולהורות לצהל, משהו כאן לא ברור לי.
זה בדיוק הנקודה, לא ברור לך, כי הממשלה אמורה להורות. הממשלה אמורה לקבל את המידע. הממשלה אמורה...
וגלי בערב מיארה היא זו שמונעת מהממשלה לקבל את המידע?
וגלי בערב מיארה, בהחלט. גלי בערב מיארה מאפשרת לדרגים האלה להסתתר מאחורי מה שנקרא הגנה המשפטית. אפילו בדבר הכי פשוט. עכשיו, של פיתורי ראש השבק. אנחנו אומרים, ראש השבק הזה שכשל ולא העביר מידע, ואין אמון, והוא פועל בצורה, איך אמר בזמנו יצחק רבין על שמעון פרס? חתרן בלתי נלאה.
השר אליהו.
פועל בחתרנות.
השר אליהו, אני לגמרי שותף לביקורת על היועצת המשפטית ועל ראש השבק. אבל שנה וחצי הסתדרו עם ראש השבק הזה, ואני לא הבנתי את העיתוי של הפיתורים שלו עכשיו, כמו את הצעדים להדחת גלי בהרב מיארה עכשיו. רק על העיתוי אני לא מבין. הלוא כל מה שיש בליבי עליה ועליו, ועל נשיא בית המשפט העליון שקובע את ההחלטה מראש על ידי קביעת הרכב, הכל נכון, השאלה היא העיתוי. אתה באמצע מלחמה, חלק מהחטופים עוד לא בידינו, זה הזמן? על העיתוי, זה מה שמטריד אותי.
קטיושות, או לא יודעת, רקטת נורות מלבנון למטולה, אנשים פוחדים לחזור הביתה, דברים פעוטים כאלה שאולי צריכים להטריד את הממשלה הזאת יותר, אם לפטר עכשיו את גלי בהרב מיארה ואת רונן
בר. אני חושב שאת חולקת על אריה אלדד. העיתוי שהיה ראוי הוא לפני שנתיים. העיתוי שהיה ראוי הוא לא עכשיו. ועדיף תמיד מאוחר מאשר, זאת אומרת, אשר אף פעם לא. זה ברור שאנחנו, וגם אני אצלכם בתוכניות, אמרתי לא פעם, שאי אפשר לנהל משרד עם אדם שאתה לא מאמין לו, אי אפשר לנהל משרד עם אדם שאתה חושש שהוא חותר נגדך, שהוא מתדרך נגדך, שהוא מדליף נגדך, וזה בהחלט היה צריך להיות מזמן. השאלה היא, האם הפיתורין עכשיו, תוך כדי מלחמה, יעזרו לנהל את המלחמה בצורה טובה יותר? בעיניי בוודאי שכן. האם הפיתורים האלה יעזרו לחזק את המשילות, לחזק את הדמוקרטיה בישראל? התשובה היא בוודאי שכן. שנוציא את הפוליטיזציה ממערכת המשפט או ממערכת הביטחון, נוכל לנצח, אבל...
אבל אתם בממשלה, אתם מנהיגים את
הפוליטיזציה. כשמנסים, לא נותנים להם, אי אפשר לבוא להם
איתנו. לא, רגע. נראה לי שמאמיסים על כתפיה של האישה הזאת הרבה מעבר למה שהיא באמת נושאת. יש דברים שגם אני חושבת, רגע, יש דברים שאני באמת חושבת שהיא אולי הגזימה. אבל בוא לא נשים את כל הצרות העולם, לא נשים את גלי בהרב מיארה, בסדר? זה נראה לי כאילו, אתה יודע, חיילים לא יורים זה גלי בהרב מיארה, אומרים, לא חוקרים את החבר'ה משדה תימן, זה בהרב מיארה. בוא, לא כל דבר זה בהרב מיארה.
זה דווקא כן, אבל לא משנה. אבל כמו שאת אומרת, לא נשים את הכל על הכתפיים שלה.
אני מודה.
מנסים, וגם אנחנו מנסים להוריד להם הכתפיים.
ואומרים לה, לכי הביתה, כאילו.
לא,
לבד.
לא. כשמגיעה היועצת משפטית לממשלה, נגד החוק במדינת ישראל, שהחוק קובע שחור על גבי לבן, כולל מי שחוקק את החוק בשנות ה-90, כולל הדברים שנכתבו בהסברים לחוק בתוך הוועדה,
רק
ראש הממשלה והממשלה יכולים לפטר ראש השבק, וזה על רקע של משבר אמון, ובאה ולוקחת על הכתפיים של הדברים שהיא לא אמורה.
אבל היא נמצאת, הוא נמצא עכשיו בניגוד עניינים, איך הוא יכול לפטר את ראש השבק?
אז אנחנו נוריד לכתפיים.
הבנתי.
בדיוק בגלל הסוגיה הזו, שהיא לא אמורה להיכנס לדברים מסוימים.
עכשיו, הגעת לראש השבק ולהדחתו, ונשיא בית המשפט העליון עמית קבע את ההרכב, ובהרכב הוא ודפנה ברק ארז וגם סולברג, ופחות או יותר הוא החליט מה תהיה ההחלטה. מה תעשה הממשלה אם בגץ יפסול את הדחתו של ראש השבק?
אתה שואל אותי מה אני חושב שצריך
לא,
לעשות?
לא, מה תעשה? אנחנו קודם שאלנו מה נעשה, ואז תגיד מה אתה חושב. האם יפרו את החלטת בגד?
את לא הבנת מה רציתי לומר.
סליחה.
האם אני יודע מה הממשלה תעשה, או מה אני חושב שצריך לעשות? אין לי מושג מה הממשלה תעשה. אני מקווה מאוד שגם בגד כפוף לחוק. עכשיו, בגד הוא...
בגד הוא החוק, לא?
בגד הוא החוק?
בגץ נותן כאן פסיקה, לא בפועל, סליחה, אריה, אתה חושב שלא צריך, נניח בגץ פוסל את ההחלטה להדיח את בר, האם הממשלה צריכה להתעלם מזה?
בגץ הוא החוק, אני רק רוצה...
לא, אני שואלת את אריה, רגע, לפני שאני שואלת אותך, אני שואלת אותך.
אני חושב שמה שאמרת הוא נכון, בגץ הוא החוק. הוא מצפצף על החוק.
לא, הוא לא מצפצף על החוק.
הוא מפרש את החוק איך שבא לו.
לא, בגץ מתייחס אל החוק, מפרש אותו. מה זה הוא קובע?
אבל הוא קובע את ההרכב מראש כדי להחליט משהו שהוא רוצה בו מראש. הרכב אחר היה מגיע להחלטה אחרת?
אריה, ראינו שגם השופט גרוניס, שנחשב באמת ימני עד לשד עצמותיו, לא נתן את הפסיקות המצופות ממנו על ידי הימין.
נכון, אבל הוא לא צפצף על החוק.
הוא לא צפצף על החוק. חוק, מי אמר? הרי יכולת להגיד שהוא מצפצף על החוק, כי הוא לא פסק לכפי שאתם רציתם שהוא יפסוק. אבל
לא
אנחנו
הבנתי,
מדברים...
אבל אני שואל שנייה, נו, כן. אני שואל שנייה, מה, אני רוצה להבין מה את אומרת. בגץ,
מה אני אומרת? אני שאם החוק... בגץ מחליט משהו, אני מחופפת את ראשי ומקבלת את החלטתו.
יכול להיות שהממשלה תעשה
ככה. כי אחרת, כשאני אעמוד לדין...
גם אם הוא פוסק בניגוד לחוק? גם אם הוא פוסק בניגוד לחוק, אני לא מתכת להבין את אומרת.
השר עמיחי אליהו, מחר מעמידים אותי לדין, כי עשיתי מרפסת, לא יודעת, עשיתי פרגולה במרפסת שלי.
כמו יצחק עמית, אגב, כן.
כן, כמו יצחק עמית. ואני אבוא לשופט ואני אגיד לו, לא בא לי על מה שאתה עושה, למה אתה לא החוק, לא חייבת למלא את מה שאתה פוסק לי, ותקפוץ לי.
לא הבנתי, עכשיו בגץ...
לא, תקשיב, אתם, אליכם נושאים עיניים.
תקשיבי, זה הזיה מה שאת אומרת.
אליכם אנחנו נושאים עיניים, אז אתה לא מציית לבגץ, למה שאני אציית לשופט?
תגידי לי, מחר בגץ, הוא מדובר עכשיו בשבעה חרדים, בסדר? את מציית... בגץ הוא החוק, אני לא
מצליח... סליחה, אדוני, מערכת החוק היא החוק, אני אזרח פשוט, אני מסתכלת על הממשלה, האם הממשלה מצייתת לחוק או לא מצייתת לחוק?
אם בגץ מצייתת לחוק, זו שאלה קשה, לא פחות.
יש פסיקת בגץ.
אבל אנחנו חייבים לסיים.
טוב, זה בלתי אפשרי.
חייבים לסיים, השר אליהו, משפט לסיום הסוגיה, איך להערכתך באמת תחליט הממשלה אם בגץ יפסול את הפסילה?
אני מתפלל. שכולם במדינת חוק כפופים לחוק. והחוק כתוב בספר החוקים בדמוקרטיה,
לא
הוא נקבע
להתפלל.
על ידי העם. הוא נקבע על ידי העם, ולא נקבע על ידי קבוצת מיעוט שממנה את עצמה ובונה את הרכיבים של עצמה.
שר המורשת.
הוא הדרך היחידה שר... ואין תמצא בדמוקרטיה, טוב. וכל השאר הוא יותר קרוב לא יודע מה, לשיטה קומוניסטית מאשר לשיטה דמוקרטית. אני חושב שמי שלימד טיפה בכתבים של מונטסקייה ושל ג'ון לוק וכל הפילוסופים של... של הדמוקרטיה, יגלה שהדעה שהוא מציג עכשיו היא מסוכרת מאוד מאוד מאוד. לתת לקבוצת אליט, המיעוט, ככל שתהיה...
יש
שיהיה,
שופטים,
אחרים,
יש שופטים שצריך לציית לפסיקתם כולם, מלמעלה ועד אחרון האזרחים.
השר עמיחי אליהו, שר המורשת, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
לכם, שלום, שלום.
פרסומת?
כן. פרסומת אחת, כן. שלום וערב טוב לחבר הכנסת אלוף במילואים אלעזר שטרן מיש עתיד, לשעבר שר המודיעין, ראש אכ"א, המון דברים. שלום לך.
ערב טוב לכם.
ערב טוב.
ממש עכשיו אנחנו קוראים שמי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, אומרת בריאיון לחדשות 12 שהיא לא פוסלת אי התנדבות, כלומר סרבנות, ולא פוסלת מרי אזרחי, ולא פוסלת מרד מיסים. בגץ מורד במדינה, זה המצב?
אריה, אני פוסל סרבנות, ואני גם קצת שמעתי אותך בסוף החלק הקודם, אני אומר לך את האמת שקצת הפריע לי שאתה חושב שבקביעת ההרכב נקבע פסק הדין.
בוא נתערב,
אז אני אגיד לך, אני כבר לפני שבוע אמרתי שלא משנה מה יהיה ההרכב. גם אם יהיו שם
אני חושבת שזה ההפך,
הכי שמרנים של יש בבית המשפט העליון,
לא יכלו לפסול את פיטוריו של ראש השב"כ,
הם לא יקבלו את ההחלטה. אבל ארי, אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
אבל שנינו לא משפטנים,
מכירים קצת. תגיד לי, הדיון החשוב עכשיו זה באמת איזה הרכב יש של בגץ, או היותר חשוב זה איך זה כשיש מלחמה, וכשמסתכנים חיילים שלנו וטייסים שלנו, אז עכשיו חוזרים עם המהפכה המשפטית.
אבל זה בדיוק מה ששאלתי את השר אליהו בפתח הדברים, מה היה דחוף עכשיו. אז אין לנו ויכוח על השאלה שלהבנתי לפחות זה לא דחוף.
בוא נדבר, אז אני אומר, כיוון שאין לנו הרבה זמן אני מניח, אז בוא נשאל את עצמנו את השאלה הכי קשה. הממשלה הזאת שמקבלת את ההחלטות של הפה אחד, שגם זה אירוע בפני עצמו, האם היא חושבת שביום ראשון מפטרים את ראש השבק, ביום שני מכריזים על מלחמה, וביום רביעי התייצבו המילואימניקים, וביום ראשון היום יושב ראש הממשלה שעתיים עם המנהיג הליטאי, כדי לסדר איתו את המשך ההשתמטות, מה חושבים שיהיה פה? מה חושבים? מה אתה חושב? עזוב
את, אותך מהם. אתה יודע מה אני חושבת? אם אפשר, אריה? שהאופוזיציה כל כך חלשה, וכל כך לא סוחפת, שהממשלה הזאת נותנת בידיכם כל כך הרבה חומר ואתם לא עושים איתו כלום. זה מה שאני חושבת.
מה הם יכולים לעשות? יש להם 68 קואליציה מוצקה. מה הם יכולים לעשות?
מה הם יכולים לעשות? לסחוף את האנשים ברחוב.
לסחוף את המועדון, זה מה שהם יכולים לעשות.
לא, לא לסחוף, לא. להפוך למנהיגי המחאה, הם לא. הם לא.
אני לא בטוח, סליחה, אני אגיד משהו. א', השאלה הזאת היא שאלה קשה ושאלה טובה, והיא מטרידה אותי והיא מטרידה אותנו. אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שאסור שהוויכוח הזה והמחאה הזאת תהיו קואליציה ואופוזיציה. כמו שגם שמענו אתמול בירושלים, בהפגנה, שמי, זה מטורף. זה מטורף. שעל ראש ממשלה שאצלו בלשכה משלמים בתוך מלחמה, לבן אדם בלי סיווג ביטחוני, כסף מקטר, אז אני לא רוצה לצבוע את זה קואליציה ואופוזיציה.
אלעזר, מה הם היו עושים לכם אם זה היה הפוך? היו קוראים לכם את הכבד עם הידיים.
אני לא עמיחי אליהו. עמיחי אליהו בפברואר, לפני השביעי באוקטובר, אמר קודם פרה פרה, קודם נטפל במהפכה המשפטית, ואחר כך נטפל בחמאס. הבעיה שהחמאס לא חיכה לו. ואחרי זה הוא אמר על דוכן הכנסת, שהלוחמים שלנו היו מבולבלים מנוחבות בסנדלים, הלוחמים הגיבורים. בסדר, אז מה את שואלת אותי עכשיו?
אתה רוצה שנתחיל למצוא ציטוטים? תעזוב ציטוטים מהעבר, באמת. השאלה אם אתה מציטוטים מההווה. אתמול שמעתי את אהוד ברק אומר מלחמת שולל. המלחמה הנוכחית מלחמת שולל, גם אתה חושב ככה?
אני לא פרשן של אהוד ברק, אני חושב...
לא, אני שואל לך אתה חושב.
תן לי אני אגיד לך. אני אומר כבר חודש מעל דוכן הכנסת, שהממשלה הזאת פוגעת ביכולת התמרון שלנו, כל הזמן. כל הזמן. אתה רוצה, תלך על זה, על המהפכה המשפטית עכשיו, תלך על זה, על פיתורי ראש השבק ערב מבצע גדול בעזה, תלך על זה, הפיתורי היום, מה שדווקא עכשיו, כשאנחנו נלחמים, אני מזכיר לך, בשבי, אתה יודע מה?
אתה מדבר על היכולת התמרון של האופוזיציה, לא הבנתי אם אתה חושב, ולא הבנתי אם אתה חושב שהמהלך הצבאי הנוכחי בעזה מוצדק.
אבל תן לי, זה שאלות בקצה. אני רוצה להסביר לך מה העניין. העניין הוא שאנחנו, האופוזיציה, הסכמנו לאחדות, ואמרנו, אוקיי, אחרי השביעי באוקטובר, כל מה שאנחנו מביאים, זה רק החלטות שיש עליהן קונצנזוס, ומשרתות את האחדות ואת הלחימה. תראה מה קרה לנו. אתם לא יכולים להתאפל.
מסביר לי על הקשיים שלכם, ולא אומר לי מה אתה חושב. האם המלחמה הנוכחית, השלב הזה הוא פוליטי, או מוצדק צבאית, ביטחונית?
אני אגיד לך עכשיו מה הבעיה הכי קשה. אני אלעזר שטרן, שמבין רבע שעה בצבא והכל ובהחלטות, קשה לי לשפוט אם המהלך הזה, בעיתוי הזה, הוא צודק או לא צודק.
למה?
בגלל שאין לי אמון בשיקולים של ראש הממשלה, ואתה יודע, אריה, לדעתי, עזוב את הרעיון הזה עכשיו, נראה לי שגם לך אין אמון בהחלטות שלו.
לי אין אמון בו מאז שהוא היה בעד ההתנתקות. תעזוב אותי ונתניהו.
אבל אפשר, בוא נסתכל על זה נקי רגע, חבר הכנסת שטרן. אתה רואה, לא, לא, אתה לא מסתכל נקי. אתה אומר, הנה, אנחנו עכשיו נמצאים במערכה צבאית בעזה. חזרנו ללחום בעזה, הכוחות שלנו, הקרקעים, נמצאים כרגע בתוכו. האם זו מערכה מוצדקת? זאת אומרת, האם אתה רואה איזושהי תועלת שיכולה לצמוח מהמהלך הזה?
לא, קשה לי לראות, ואני אומר בגילוי לב, אני מחפש לראות את זה, אני רוצה לראות את זה, אני יודע כרגע בדיוק, זה לא הילדים שלי, אבל בעוד שבוע זה יכול להיות הילדים שלי שם בתוכו, כמו שהם היו מאות ימים בתוכו, ואני רוצה שיהיה לזה היגיון, הם רוצים שיהיה לזה היגיון, ואני שומע משכנים וחברים וכאלה שהצביעו בעד המלחמה הזאת, שהם לא מבינים את ההיגיון, גם לא של המלחמה הזאת עכשיו, באמצע עסקת חטופים, כשיש לנו שם 59 חטופים. ולכן השאלה הזאת, זה קשה לי, ואריה מכיר אותי. אני, המצב שבו אני כאילו מתעורר בבוקר, זה תמיכה בממשלת ישראל. זה מה שאני רוצה שיהיה.
אתה אומר שהמהלך הצבאי הזה נכפה על הצבא בניגוד לרצונו, בניגוד להמלצותיו,
אני לא אמרתי את זה.
אז אם זה, אם אלה המלצות הצבא והשבק, אז זה מוצדק.
תן לי להגיד לך משהו. ישבנו במקומות האלה, הרבה צבא צריך להילחם. צבא צריך כל הזמן להציג תוכניות. בשביל זה יש צבא. צבא צריך לעצור אותו. בסדר? והשיקולים שלמה לעצור צבא עכשיו ולדחות פעולה, הם שיקולים שבמקרה הזה צריכים להיות אחרי ששומעים את הצבא של ראש הממשלה. ואתה שומע גם כן אתמול. ואני אומר את זה בכאב. אני חושב שאחרי המהלך הזה, הוא היה צריך להיעשות שיש עליו קונצנזוס. אי אפשר אחרי שנה וחצי, שאתה יוצא למהלך של מלחמה, שאולי תגייס עוד פעם את ה-300 ימים ואת ה-400 ימים, ויהיה כזה חוסר הסכמה בעם. וראש הממשלה ייפגש עם מנהיג הפלג הליטאי, כדי להסביר לו למה צריך את ההשתמטות.
קונצנזוס תשיג על ידי בחירות, הרכבת ממשלה חדשה.
אוקיי,
אבל,
אוקיי, אבל, אתה שואל אותי?
אבל זאת לא החלטה שאפשר לקבל באמצע מלחמה?
בחירות? בוודאי שכבר אתה, אחרת המלחמה לא תיגמר לעולם.
אז איפה אתם?
אחרי השביעי באוקטובר.
אז איפה אתם? איפה אתם להוביל מהלך כזה?
אני אחזור לשאלה הזאת. כן. אני ממש לא אתחמק ממנה. אבל אני חושב שהתירוץ הזה של באמצע מלחמה, כבר מזמן, הוא לא יכול להחזיק שנה וחצי, ואם זה מה שיחזיק את נתניהו בשלטון, אז כנראה שגם ב-26 לא תהיה הבחירות, ותהיה מלחמה. ולכן אני חושב שהעניין הזה של באמצע מלחמה לא הולכים לבחירות, הוא עניין שמצינו אותו, מזמן היה צריך ללכת לבחירות. עכשיו ביחס לשאלה שהבטחתי לו להתחמק ממנה, תראו את האמת.
משפט לסיום בבקשה.
אנחנו קואליציה, שיש מצד אחד, אם אתם רוצים, את אביגדור ליברמן, ומצד שני את איימן עודה. עכשיו, זה כשאתם סופרים את ה-52 בתוך הזהו. ולכן תבואו לוועדות בכנסת, תבואו למליאת הכנסת, תבואו לרחובות ותראו אותנו. גם היום, גם ביום חמישי, הכנסת. גם ביום רביעי, גם ביום שלישי, תבואו ותראו איפה אנחנו בלילות.
כן, אני לא רק לא מספיק, זה לא מספיק לצערנו, כן.
נכון, אני מסכים איתכם.
תודה רבה.
אבל אם אני חושב, אז ממה שאמרנו עד עכשיו, אני חושב באמת, אני קורא לחברים שלי, אלה שנתנו קולות לממשלת פה אחד, תתעוררו, תחזירו את האחדות, אם צריך נלחם יחד, אחרת אנחנו הולכים למקומות ממש לא טובים.
חבר הכנסת אלוף במילואים אלעזר שטרן, תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה.
איתנו עורך דין גיא בוסי, שלום שלום.
ערב טוב.
שלום. אלעזר שטרן היה מפקד בית הספר שלי בקורס קצינים.
אז אתה מסכים עם כל מה שהוא אמר?
אני לא יודע אם את יודעת, אבל הייתי אני לא יודע אם את יודעת, אבל הייתי עורך דין המייסד של יש עתיד 7.5 שנים.
נו, בבקשה, אז לא לחינם אמרתי שאתה מסכים עם כל מה שהוא אומר.
אבל את יודעת עם מה אני לא מסכים? אני הקשבתי לרעיון עם עמיחי, עם השר עמיחי אליהו, ממש רציתי להתקשר לאסף העורך כדי להתפרץ לדיון, אמרת שבגץ הוא החוק. אז רציתי לשאול אם בגץ יקבע לסגור את כל בתי העינוגים והתחבורה הציבורית בתל אביב ובחיפה בשבת. את חושבת שצריך קיים את זה?
אני אקבל את זה, כן.
ואם בגץ יקבע שג'ינג'ים אסור להם להצביע,
סליחה, האם בגץ, סליחה, עורך דין בוסי, האם בגץ לא הורה לסגור את כל בתי העסק בשבת גם בתל אביב?
לא. כל כך אפשר לשלוח אותם.
בואו, כן, אני אומרת לך שכן. שכן, ומה לעשות?
בואו נראה איפה הקו האדום. אם בגץ יקבע שלג'ינג'ים אסור להצביע.
תקשיב, ואם בגץ יקבע שצריך לקפוץ מהגג, בוא לא נסחף, בסדר? נו, אבל אני אומרת לך,
אבל זה מה שאני אומר, אבל סליחה, יש שאלות שלבגץ אסור להתערב בהן.
מה זה שאלות? מי קובע מה השאלות שאסור לו להתערב בהן? אתה?
בגץ קבע,
כל מי שיש לו דעה.
אנו, אז מה, אז למה צריך את בגץ? כל מי שיש לו דעה, שיחליט.
הנה, הנה, יש כאן דוגמה. כשצרנו על כנסיית המולד עם יאסר ערפאת, בגץ חייב את צהל להכניס אוכל לאלה שהיו בפנים, כי היו שם גם כמרים. את מכירה בית משפט עליון אחד בעולם, במדינה דמוקרטית שהיה מתערב באחר.
לא אוהבת את זה, אז מה? בעולם. לא אוהבת את זה, אז מה? אני אומרת לך מה הבעיה שלי. הבעיה שלי שכשלא מצייתים לבית המשפט, אתה לא יכול לבחור למה אתה מציית ולמה אתה לא מציית. אחרת תהיה פה לא אנרכיה אלא כאוס, בסדר? וזה מה שאני אומרת, או שאתה מקבל על עצמך, אוי,
נדמה לי שנותק, אבל תמונת הראי של מה שאת אומרת זה שבגץ לא יכול לבחור איזה חוק הוא עובד בדיוק לפי, ואיזה הוא מפרש אותו ב-180.
מסתבר שכן, תשנה את החוק. תשנה את החוק.
לא אני, בג"ץ צריך לשנות את החוק.
לא בג"ץ צריך לשנות את החוק, המחוקקים צריכים לשנות את החוק.
בחוק כתוב שהממשלה רשאית לפטר את ראש השבק.
הוא לא אמר שעשו. הוא לא אמר שעשו, הוא אמר שצריך לדון בזה, הוא לא אמר שעשו, ואתה יודע מה,
אריה? אבל את ראית את ההרכב.
אריה, אתה רוצה להתערב איתי?
אתה לא חושב שהרכב הדיון?
לא.
אני אתערב
איתך. בוא נתערב. אני רוצה להגיד ככה, אין מחלוקת שהדיון, אין מחלוקת שהדיון של ראש השב"כ הוא דיון מהותי, ואיך נקרא לו? תקדימי, נכון?
נו.
שאלת את עצמך למה הנשיא עמית קבע את זה רק בהרכב של 3 ולא בהרכב של 5?
אתה רוצה להתערב איתי שהם לא יתערבו בפיתורים של ראש השב"כ?
ואם הוא היה קובע הרכב של 5, הוא לא יכול להלך קובע?
מה זה משנה באיזה הרכב זה ייקבע?
אני אסביר מדוע. כי הבא בתור השופט אלרון, סנו נשור.
אז הוא לא היה עושה את זה לפי הוותק. הלו, החלטה אם אתה עושה לפי ותק או לא,
ואם הוא היה מכניס את אלרון, אז למה הוא לא הכניס את ברק ארז לפני בנו באמת, בחיית, זה מה שחשוב.
בשאלה כזאת, 11 שופטים, יש כאן בפעם הראשונה, בא בית המשפט אלרון ואומר, למרות שהחוק ברור, למרות שבדברי ההסבר, אמרו כן, הסמכות היא מוחלטת.
כי הם יגידו שהם לא, הם לא יתערבו. אתם רוצים להתערב איתי שהם לא יתערבו? אבל איזה מאבק כוח אם הם לא מתערבים והם נותנים לפטר את ראש השב"כ? אני לא מבינה.
אני מבקש שתתני לי אורך רוח כמו לעזר שטרן ואני אסביר. הסיבה שבית המשפט העליון אכן בסוף בספק רב יתערב, זה כדי להראות מי שולט, מי מחזיק בחרב. נכון שיש לו רק עת, אבל הוא אומר לממשלה, אני קובע את מי מפטרים, החוק לא משנה לי, ואת זה אני בצער מנסה להסביר לך, הם פועלים בניגוד לחוק, ואת אומרת אבל הם החוק, לא יכול להיות.
לא, אני לא מקובל עליי, אני מצטערת.
אז תגידי לי,
יש, אז אני אגיד לך מה הבעיה, בא לבגץ, פונים, יש עתירה לבגץ, בגץ אומר אוקיי, חכו רגע, בואו נדון בזה, ואז תפטרו, הוא לא אמר, אל תפטרו את ראש השבק, נכון? הוא אמר, תחכו רגע, אגב, עשתה את זה קנפי שטייניץ. כן?
מה?
שטייניץ, ליכוד.
מה?
לא, את אומרת שדעתה כדעת בעלה? נו, באמת.
לא, גם קודם אמרת שהשופט גרוניס הוא ימני, זה אפילו לא מתקרב למציאות, אבל אני אומר כך, לא, עובדתית, לאן יודעתי בשגגה עשית לו עוול, אבל אני אומר ככה, האם יש משהו שלדעתך לבגץ אסור להתערב? דוגמה,
אני אגיד לך, אני אגיד לך,
מותר לו להיות שר הרווחה של החמאס ולקבוע כמה קלוריות יהיו לנוחבות, מותר לי. תני לי בבקשה דוגמה מה אסור לו להתערב.
אני סומכת על שיקול דעתם של השופטים שידעו במה מותר להם להתערב ובמה אסור להם להתערב, איך זה?
אבל לא נדמה לך שהם מתחו את החבל too much. לא נראה לך שכאילו באמת בזמן מלחמה, בצו שאומר לשקול, אני חוזר ליד, לשקול את מחבלי הנוחבה כדי לראות כמה קלוריות הם אכלו, לא נראה לך שזו החלטה שלא...
אני חושבת שצריך להרעיב אותם, ומבחינתי אתה יודע שכולם באמת, אני לא רוצה להגיד את כל מה שאני מאחלת להם, בסדר? אבל ברגע ששופט מחליט, אדוני, אני מקבלת עליי את הדין, כי אם אנחנו לא נקבל את דין השופטים על ההיסטור,
אני מקבל את הדין, קיבלתי בלא מוראה של מלכות, איש את החיים חיים בלעו, קיבלתי, אחרי שזה נאמר אנה ליאת, תני לי דוגמה אחת, הג'ינג'ים לא הסכמתי להתמודד, שבגצה תגידי לו, זה הגזמנו, הוא כבר לא יכול, את יודעת מה? האם הוא יכול לעצור את תחרות מלכת היופי שנייה לפני שאומרים מי ראשונה ומי שנייה?
סבבה, בטח.
כן, טוב, אני, אז הדיון הוא...
עורך הדין גיא בוסי. אני לא יודע אם תהיה מנכת היופי.
רגע, לא, אבל רק שנייה, אבל דרך אגב,
חצי משפט, גמרנו.
מה שאמרתי לכם לגבי עמית חדד, שהסיבה הייתה כדי שהוא לא יצא, קרה, וליאת, את אמרת לי להזכיר את זה, אז הנה הזכרתי.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות.
יאללה. כן, איתנו עורך הדין יהודה שפר לשעבר, משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית. ערב טוב, אדוני.
ערב טוב.
ערב טוב.
כן, אתה יודע, מה שאומרים על היועצת המשפטית, כל המרוענים הקודמים ברובם, זה שהיא זו שמחליטה, בעצם היא זו שקובלת את ידי הממשלה, אתה מסכים?
ממש לא נראה לי שזה הסיפור. היועצת עצמה מאות החלטות ממשלה שהיא תמכה בהן, ושהיא סייעה לממשלה, והיא יועצת משפטית שמונתה על הטיקט של ייעוץ מאפשר, כפי שגם העיד גדעון סער כשמינה אותה. מה שקרה בחודשים האחרונים זה באמת משהו לא טוב. צריך לחשוד שמי שעומד מאחורי המהלך הזה זה דווקא נתניהו, גם בגלל ההתקרבות לחקירה הנגדית שלו במשפט, וגם בגלל שחקירת קטרגית חורכת את שולי לשקתו. אבל זה רק חשד, אני אדם חשדן, אז אני רק חושד, אני לא יכול להוכיח שזה קשור, אבל זה נראה מאוד מוזר. אני אגיד לך, משום ש... מה בסך הכל אמרה היועצת? זה התחיל פיתורי ראש השבק, שנראה דבר סביר לחלוטין, אחרי הכישלון הקולוסלי, גם של השבק וגם של העומד בראשו, כפי שהוא גם מודה. כלומר, פיתורי השבק, ראש השבק של עצמה, מאז 7 באוקטובר, זה לא דבר מופרך כמובן. כל אדם מבין את זה. אבל אמרה היועצת, בעיתוי הזה, בגלל שהחלה חקירה, שבה מעורב השבק, נגד לשכתך, אני רוצה לקיים איתך פגישה, לבדוק את זה, לוודא שזה נעשה ממניעים נכונים וקשרים. ונתניהו בתגובה התעלם, לא הסכים לפגישה הזו.
כמו, כן, כמו שאמר קארי, אני חייבת לצטט לך משהו, גם לך ארי, תקשיב טוב טוב, מיכאל שמש שפרסם את מהלך הדברים בישיבת הממשלה, וזה דבר שהקפיץ אותי, קארי אמר כך, היועצת המשפטית דיילת שמנסה לחטוף את ההגה מהקברנית, במקום יועצת היא הפכה לסוהרת לממשלה. אין יוצא ואין בא בלי אישור הוד מעלתה. מה אתם אומרים על זה? נו, נו.
אני אומר שנתניהו לא בחר את השרים הכי חכמים בממשלתו, זה מה שאני אומר. ולא מפיו אנו חיים, הבעיה העקרונית היא חשובה יותר ממה שאמר קרי. אתה חושב באמת שהיועצת לא עברה איזשהו גבול אנטגוניסטי לממשלה, וכל מה שהיא תעשה עכשיו היא תגיד להם לא חוקי, לא עומד במבחן משפטי?
אני חושב תראה, קודם כל, מבחינה כמותית זה לא נכון. כלומר, רוב המהלכים של הממשלה, במיוחד המהלכים במלחימה, אני עוקב ואני רואה, כל המהלכים כולם גובו, דברים גם מאוד קשים מבחינת המשפט הבינלאומי. היא לא שמה שום מכשול ושום מעצור, ודווקא סייעה, נתנה את כל המסגרת המשפטית והמלאה לכל דבר שהממשלה רק רצתה בלחימה, או בדברים שקשורים ללחימה, או לכל הדברים. זאת אומרת, זה במישור הזה. תראה, היועצת, כמה זה נכון היום במכתב הקצר שלה, לא אמון אלא נאמנות פוליטית, אתם מבקשים, ולא משילות אלא כוח ללא גבולות. הממשלה גם כפופה לחוק, ויועצת, זה תפקידה לוודא שהממשלה פועלת על פי חוק. אז מה הם הדברים שהממשלה, אני לא יודע אם קראת את כל הספר רב הקרס שהוא...
לא, 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 לא.
אני לצערי עיינתי בו.
לא, לא קראתי.
לצערי עיינתי בו. לצערי עיינתי פה, וזה הזכיר לי כשהייתי מופיע בבית משפט, והשופטים היו אומרים, אם הטיעונים שלך הם מאות עמודים, כנראה שאין לך טיעון טוב.
כן, יש פתגם בדויק. במקום שיש 100 שבילים, כנראה שאף אחד לא טוב ממש, אבל בסדר. אבל מה שנקרא, לטהר את השרץ בקוף נון טעמים, ב-150 טעמים, עדיין בעיה, אבל אתה חושב שה... עצם העניין של פיטורי ראש השבק, למשל, זה רק עניין של עיתוי, אבל אם כך, אז באמת ראש השבק יכול לחקור עד אין סוף.
אז זה בדיוק השאלה, מה קדם למה פה, וזה לא בדיוק, זה לא שאלה של עיתוי, זה שאלה של מניע, הסמכות ודאי קיימת לממשלה. השאלה היא שיקול הדעת, מה גרם לזה? הרי חודשים אחרי 7 לאוקטובר הוא זכה למחמאות, שיתוף פעולה, נתניהו שיבח אותו, ואז פתאום באיזה תזמון מופלא, נקרחו יחד שני העניינים האלה. עכשיו ראינו אתמול את נתניהו מציג סדר מסוים לאירועים וטוען הפוך. טוען שרק שהוא רצה לפטר אותו פתאום...
נולדה חקירה, כן.
ואנחנו יודעים אתמול שלפחות נודע לו על החקירה יום קודם.
כן, ואז, ולכן מי שצריך, מי יבדוק את זה? מי יבדוק את זה?
השב"כ יבדוק את לא זה, זה בסדר.
לא, מי, לא. לא מי, יש פה קרב בגרסאות בין נתניהו לבין ראש השב"כ, לגבי
איזה מהלך... אבל האם הממשלה יכולה להחליט על פיתורי ראש השב"כ, כשראש הממשלה יוצא מהדיון ולא משתתף בו? לצורך העניין, קטר גייט נוגעת למשרד ראש הממשלה, וזה חשד חמור, ושב"כ צריך לחקור. האם הממשלה רשאית לפטר?
אני לא התרשמתי מההצגה הזאת שנעשתה היום, כאילו יריב לוין מנהל את העניינים, אנחנו כולנו יודעים שנתניהו, שום דבר לא נעשה בלי ברכתו של נתניהו.
המצב החוקי.
החוק לא מנותק מהשכל הישר ומהמציאות. שזה יגיע בסופו של דבר
לפגע. טוב שאתה שומר על חוש הומור.
אני מאמין בזה גם. כשזה יגיע בסופו של דבר לבגץ, הנטייה של בגץ תהיה לא להתערב ולאפשר...
ודין, בבקשה.
לא להתערב, כי אני התערבתי עם ליאת, אנחנו נזמין אותך כשאני אנצח.
אתה לא תנצח, אנחנו ננצח.
אני מקווה שאני לא אנצח.
לא יודע, לא שמעתי אתכם מתערבים.
לא, אנחנו אמרתי שבגץ לא התערב, זה הכל.
חיים, הפרתי את שלום הבית ביניכם.
אתה אומר שבגץ לא התערב למרות ההרכב האקטיביסטי?
רגע. אני אומר, א', אני מיד אגיד משהו על הרכב. א', אני חושב שהנטייה שלו תהיה לא להתערב, אלא אם יראו לו איזה שהם שיקולים זרים. כלומר, אם הוא יראה משהו מסריח, אם הוא יראה פה שבאמת זה נעשה, יהיו אינדיקציות לזה שזה נעשה כדי לסכל חקירה בבגץ, בדיוק שזה הוא קיים. אז בוא נראה. עכשיו, ההרכב...
יש לנו חצי משפט ברשותך, כי אנחנו חייבים...
חצי משפט. ההרכב הוא, לפי הסיניורטי, כלומר, זה שלושת השופטים הכי ותיקים, זה טבעי שזה יהיה. אם תהיה מחלוקת ביניהם, אני נראה לי שהם ירחיבו את ההרכב.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
תודה. פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד וליאת רון. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב.
אז יורים עלינו מעזה ויורים מלבנון ויורים חוטים, אנחנו צריכים לבחור איפה אנחנו מתחילים, מי יורה עלינו. קודם, תשמע, ירו על מטולה, טילים, וחיזבאללה אמר, זה לא אנחנו ירינו, זה לא אנחנו. סליחה על ניבול הפה, חיזבאללה מורתע? הוא מפחד להודות?
מה פתאום, זה היה ברק, רם, לא.
כן, קצר.
נשמע, יש לי בעיה עם התגובה של ישראל לאירוע הזה, ואני מיד אסביר. חיזבאללה מורתע או לא מורתע זה לא רלוונטי כרגע, כי חיזבאללה לא, לטענתו לא ירה, אבל יכול להיות שהוא יפיל גם בשתיקה את מי שירה, וזה מן הסתם יחקרו ויבדיקו בזמן הקרוב. חיזבאללה גם חטף את התגובה הישראלית בעניין הזה. אבל במשך הרבה מאוד זמן אנחנו טוענים שבעצם הריבון בלבנון הוא ממשלת לבנון. ובעצם מי שאמור להיות אחראי על מה שקורה צפונית לגדר שלנו, גדר הגבול עם לבנון, צריך להיות ממשלת לבנון. ולא ברור לי עד עכשיו מדוע ישראל לא גבתה את התשלום מממשלת לבנון. על זה שירו את הטילים, במיוחד שלא מדובר באנשי חיזבאללה שירו לטענתם. אז פה קצת ככה קשה לי להבין את הסוגיה. גם מה שעוד קשה להבין בסיפור הזה, זה מדוע שאנחנו עוזרים לסבב הזה של... הם יורים ואנחנו מגיבים בצורה תגובתית, מידתית, ולא בעצם בעל הבית השתגע, וגובים את המחיר גם מבירות וגם במקומות נוספים, שבהם צריכים להעביר לצד השני, שאנחנו לא מוכנים שיפירו לנו את הריבונות.
אבל כי... אתה יודע, האמריקאים עשו בעל הבית השתגע בתימן, וזה לא ממש עזר לנו עם החוטים, חטפנו היום אמנם בשבע וחצי, תודה רבה, אבל חטפנו.
קודם כל, האמריקאים פועלים בצורה מאוד אינטנסיבית בתימן, הם פוגעים בראשי החוטים ופוגעים שם במערכים מסוימים של החוטים. נכון שזה קשה, זה הרבה יותר מורכב, כי החוטים, מה לעשות, זה נמצאים במרחב מאוד גדול, במרחב מדברי, כמות המודיעין שאפשר לצבור עליהם ולאסוף עליהם היא מוקבלת, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים שעדיין יש שם פגיעות ועדיין מחריבים קצת לחוטים, ומה שהם יורים, גם בואו נראה את ההיקפים שהם יורים, טיל אחד ביממה, זה היכולת המקסימלית שלהם.
כן, אבל זה מספיק לפגוע בישראל, לשתק את נטבג, לפגוע בקשרים, לא, זה פוגע בנו. אני גם נעלבתי באופן אישי.
אה, באמת?
כן, מי אתם, מה אתם, מה זה, עד שאנחנו שמחנו שבאו. טוב, מה אנחנו מחפשים ברפיח, יש לנו חצי דקה?
אנחנו מפעילים לחץ ברפיח, אנחנו מפעילים לחץ גם בצפון הרצועה ובמקומות נוספים, אבל אנחנו עדיין לא נכנסנו למרחבים האזרחיים, כלומר המאוכלסים הבנויים. אנחנו ככה בקצוות של אותם מקומות לא נכנסים עדיין, יוצרים סוג של אפקט של לחץ על האוכלוסייה.
כן, ואנחנו נמשיך בפעם אחרת. תודה רבה, אבי אשכנזי.
על הכיפה,
כיומי. אתה תמשיך ללחוץ, ואנחנו נחזור ונשוחח בהקדם.
וגם נודה, לאורחים ולמפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור הוא שקד וולפין, האורחים בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון. אחרינו?
ספורט.
כן, תודה רבה, אריה.
קופמן וברקוביץ', תודה רבה, תודה רבה, ליאת.
השתמע.